חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, סיכול ממוקד ברצועת עזה, צהל חיסל לחוליית נוטט של מחבלים מארגון הטרור חמאס. בנוסף, היום צהל פגע באתרי משגרי רקטות ארוכות טווח בלב המחנה אל בורג' ברצועת עזה, רקטות שככל הנראה החמאס התכוון לירות לכיוון ישראל בימים הקרובים כבר היו מוכנות לשיגור. היום אזעקות גם באשקלון, גם בגולן ובמספר יישובים בעוטף עזה. בתוך כך צהל חיסל הלילה חוליית מחבלים ברצועת עזה בתוך מנהרות, ונדבר עוד מעט על הקרב בתוך המנהרה הזו. חיסול דרמטי בעיראק, מפקד מיליציה פרו-איראנית חוסל בבגדד על ידי כתב"ם. ככל הנראה ארצות הברית עומדת מאחורי התקיפה. האמריקנים גם אומרים באשר לחותים בתימן כי בפעמים הבאות הם יתקפו ללא עזרות מוקדמות ויפגעו בהם קשה. ומהלך היום מותר לפרסום, חמישה לוחמים נפצעו קשה בקרבות ברצועת עזה. מדובר בחמישה חיילים שנפצעו, אחד מהם במצב אנוש, ארבעה במצב קשה. הם פונו במסוק לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. עוד מעט נהיה גם בזירה הצפונית, גם בזירה הדרומית, וגם בהלווייתו של חרורי היום, כאשר בחירי החמאס, בהם גם אבו מרזוק, נראו בהלווייתו. ועסקת שבועים, האם אכן היא מתקדמת או לא, ננסה להבין הערב. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בדיוק שלושה חודשים לפרוץ המלחמה, שלושה חודשים מאז שמחת תורה, 90 יום של מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו עדיין בתוך שיאה של מלחמה וקרבות עזים בדרום רצועת עזה. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
קודם כל, יש לנו גם עדויות של מחבלי נוח'בה שהסגירו את עצמם ומעידים גם על הקרבות בתוך המנהרות התת-קרקעיות, וגם הקרבות של חטיבה 4, חטיבה 55, בדרום הרצועה. המאבק שם ממשיך, אמנם לאט, אבל בעקביות והקישות.
נכון, אז קודם כל אנחנו מדברים היום עם שני מפקדי חטיבות. חטיבת מילואים חטיבה 4, חטיבת מילואים 55, אגב, החטיבה של שחררת ירושלים. לפני עשרות שנים, חטיבה ירושלמית, חטיבה 55, ושני המפקדים הללו מספרים לנו הערב הזה, בצהריים, על הפעילות הלחימתית שלהם במנהרות ברצועת עזה. יש לנו את אחת הקטעים מהדברים שלהם, אבי?
בוא נשמע אותם, כן.
בוא נשמע
את אלוף משנה עודד זימן, מפקד חטיבה 55.
מפקד חטיבה 55.
חטיבת הצנחנים במילואים 55, ביחד עם כוחות שריון והנדסה, נלחמת בחודש האחרון בפעתי בן ישראל, העיר חאן יונס. אנחנו בסיומם של יומיים של מבצע חטיבתי, בהם אנחנו השמדנו מתחמי לחימה של החמאס כאן באזור המסגד שבו אני נמצא, עירים, מנהרות, עשרות מחבלים הרוגים ואמצעי לחימה של החמאס.
אני כן. מדבר איתו מתוך החפ"ק, מתוך חדר הפיקוד שלו, בתוך חאן יונס, בתוך בן ישראלה, אחד המרחבים של חאן יונס. שם הם מצליחים לפרק את הגדוד הצפוני-מזרחי, ומחבלי הנוח'בה שאותם הם עוצרים, מספקים מידע כל כך משמעותי, כולל זה ששני מפלגדי פלוגות, זה המון אצל החמאס, נמצאים מתים בתוך המנהרות. המון מידע מודיעיני זורם מעקבות המידע הזה, ולכן החשיבות הגדולה לעבוד בצורה איטית, בדודה, נכונה, ולכן זאת גם הסיבה שאולי עם ישראל בעתים של עזה, במרחבים של מדינת ישראל, לוחץ שזה יסתיים.
ובוא נעבור לחטיבה 4 ונעבור לשמוע בין את הדברים.
אלוף משנה מיקי שרבית, הוא מפקד חטיבת 4, גם הוא מספר לנו על הפעילות שלו. הנה נשמע.
צקח 4 נלחמים בחזית הדרומית בגזרת חטיבת חאן יונס. עד כה שמענו עשרות רבות של מחבלים, ביניהם פעילי נוח'בה ומפקדי פלוגות. במהלך הפעילות במרחב חשפנו מנהרות תת-קרקעיות, כאלה ששימשו את המחבלים ב-7 באוקטובר. לצקח אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, המשמשים אותנו במציאת תוואי המנהור התת-קרקעי ובחשיפת אויב המסתתר במרכז הכובד. אחת מהן נמצאת פה מאחוריי, אחת מיני רבות בגזרת הפעולה החטיבתית. במהלך הלחימה פיתחנו שיטה יהודית לחקר והשמדת אויב בתת הקרקע, וזה כדי לפגוע בתשתיות, לנטרל את האויב ולשמור על ביטחון כוחותינו. הצקח מורכב מאנשי מילואים, מלח הארץ, אנשים נכונים, משימתיים ודרוכים.
כן, ככה הדברים שלו.
הצקח זה צוות קרב חטיבתי, 7 חטיבות עובדות שמה, ושוב, דיברנו שנינו אתמול בערב, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, אז ביקשתי מהיום מהשניים הללו לדבר, והנה מה שאומרים למיקרופון של רדיו קול חי. בנוסף לכך, אני אחדש שני דברים. קודם כל, לצערנו ש5 פצועים קשה הערב הזה ובמהלך היום הזה, גם בצפון וגם בדרום רצועת עזה, גם באזור חניון, באזור ג'נין, בנפת ג'נין, נפצע שם לוחם גם כן, בפעילות שנמשכה 30 שעות במחנה הפליטים נור השמס. זה מראה לנו שאנחנו בלחמה גם בדרום, גם ביהודה ושומרון. כמובן לא נשכח את לבנון, אין לנו פני הדברים הערב הזה.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח כאן הערב. בשורות טובות. אם כן, אנחנו מציינים בדיוק 90 יום למלחמה, 3 חודשים לפרוץ המלחמה הקשה הזו, שנמצאת עדיין בשיאה, סופה לא כל כך קרוב, אבל בתקווה שהסוף יביא גם ניצחון גדול בעזרת השם. אנחנו עם שרת ההתיישבות, אורית סיטרוק, שלום ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב, השרה. אנחנו מדברים עכשיו על המלחמה ומציינים 3 חודשים, והמערכת עובדת, צהל עושה כל מה שביכולתו, והאזרחים שלא כל כך בקיאים ברזי המלחמה ולא ביקרו בעזה, שומעים כל הזמן גם על הדיווחים, גם על העבדות וגם על ההתקדמות, אבל הם שואלים את עצמם, כל הצמרת שמנהיגה את המלחמה, מובילה את המלחמה, זו אותה קבוצת אנשים בכירים, גם בדרג הפוליטי המדיני וגם בדרג הצבאי, שהיו כאן בשנים הרבות האחרונות, והיו שבועים באותה קונספציה. והשאלה היא, האם בשביעי באוקטובר, לפני 3 חודשים, נפל להם האסימון, ומשהו השתנה בשיח, בתרבות, בהלך הרוח, ברצון הקרב והמלחמה מול החמאס?
בסוף אנחנו לא נמצאים בתוך הראש של האנשים, אנחנו יכולים לשפוט רק לפי המעשים. ולפי המעשים, יש שני דברים שמאוד ציירו אותי השבוע. אחד, זה לא קשור לקבינט המלחמה, אבל הוא קשור בכלל לכיתוב שיש בעם שלנו. ראינו שתי פסיקות של בג"ץ, שאפילו 3 בעצם, שנשארו לגמרי בשישי באוקטובר, ושכל כולן רמיסה.
כן, אנחנו עוד מעט נגיע באמת לבגץ בהרחבה, ונדבר גם על שתי הפסיקות וגם על החלטת השופטים. אבל כשאנחנו מדברים על הדרג המדיני, ואנחנו מדברים על ראש הממשלה ושר ביטחון ורמטכ"ל ואלופי צה"ל וראש המוסד וראש השב"כ, זה אלו קבוצת האנשים שהיו כאן בשישי לאוקטובר והמשיכים את המלחמה בשמיני לאוקטובר, האם את כשרה מתרשמת שמשהו השתנה בתפיסותיהם, בהבנתם את החמאס מול השישי באוקטובר?
אז אני אומרת, לפי מה שהודלף לי והבנתי שיובא הלילה לקבינט במסגרת מה שנקרא היום שאחרי, זה נראה שלא באמת עשו את הסוויץ', כי התוכניות ליום שאחרי הן עומדות בסתירה, אין דרך אחרת לומר את זה, בסתירה ליעדים שהוצבו למלחמה, והיעדים שהוצבו למלחמה אנחנו לא יכולים, אסור לנו לשכוח, שהם בעצם סוג של חוזה בין הממשלה, בין החיילים שיצאו לקרב והמשפחות שלהם שנותרו דוגות ולפעמים גם אבלות.
כלומר, לפי השיח בקבינט,
יש פה יעדים שהוגדרו, ואם היעדים עכשיו, אם חלילה חלילה הלילה תוצג ואולי אפילו תוכרע בקבינט. החלטה שעומדת בסתירה ליעדים האלה, זה יהיה מאוד מאוד מצער. אני ממש מקווה, מאוד מקווה, שזה לא מה שיוחלט בקבינט.
אז הקבינט ביממה האחרונה, כמו שכולנו יודעים, עשו גם בעסקה שנמצאת על השולחן, וגם בשאלת היום שאחרי, בעיקר, זה הנושא. ואם בתשובה לשאלה הזו, הקבינט לא ייתן מענה, כמו שאת חושבת, זאת ההוכחה שכולם נשארו עם אותו ראש ועם אותה חשיבה של השישי באוקטובר. ואת אומרת שמודלפים לך דברים, אז החשש הוא אמיתי, אז מה מצפים מהקבינט? מה ההחלטה שאמורה להסביע את רצון קבוצה גדולה מאוד בעם שאת מייצגת?
אני בראש ובראשונה, כמו שראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה האחרונה, ביום ראשון השבוע, הוא אמר אנחנו אמורים לדון ביום שאחרי, רק אחרי, עכשיו מלחמים, ועד שלא נשיג את מטרות המלחמה כפי שאנחנו הגדרנו אותן. ואני חוזרת על המטרות האלה. המטרות האלה אומרות שלא יהיה יותר לחמאס שום יכולת, אז לא יכולת צבאית, גם לא יכולת שלטונית אזרחית, ולא יכולת תקציבית, שום יכולת. ולא יהיה שום איום מעזה לכיוון ישראל, וכפי שראש הממשלה הגדיר את זה מצוין, עזה אמורה להיות מפורזת באופן מלא, מפורזת מנשק, מפורזת מתחמושת, מפורזת ממנהרות, מפורזת לחלוטין. עד שהיעדים האלה לא מושגים, אין שום הצדקה מוסרית.
כלומר, ההחלטה הטובה ביותר, אם תתקבל, כן, הלילה או ביממה הקרובה, תהיה, הקבינט המדיני החליט לא לקבל החלטה באשר ליום שאחרי.
ההחלטה הטובה ביותר צריכה להיות, הקבינט המדיני החליט, להגשים את יעדי המלחמה במלואם, לפני שהוא ניגש לאיזושהי הסדרה כזאת או אחרת. שום שיקום לא יהיה לפני פירוז, שום חזרה של תושבים עזתים למקומות שמהם הם הוצאו, לפני שהמקומות האלה נוקחו לחלוטין מכל נשק, מכל תחמושת, מכל מנהרה. זה איזשהו אף מינימום. אני שוב אומרת, ההגדרות של מטרות המלחמה הן לא סתם נייר, הן נייר שעל סמך הכתוב בו אנשים עזבו הכל מאחור ויצאו להילחם בידיעה ברורה שהם עשויים לשלם בחיות או בבריאותם. ולכן אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, רגע, רק שנייה, עכשיו אנחנו משנים את זה. לא, אין דבר כזה. כן. אנחנו חווים את זה לחיילים שלנו, למשפחות של החיילים שלנו, ליישובים שלנו שפונו מבתיהם, לתושבים שחייהם רוסקו באירועים האיומים של השביעי באוקטובר. אנחנו חווים להם את זה.
השרה סטרוק,
שאלה שיש בבחירה.
אם אנחנו עוסקים באמת בשאלה של לפני ואחרי, אז אני רוצה באמת לשאול אותך על אותו ציטוט שיצא מישיבת הממשלה, וקיבלת על זה ביקורת רחבה. איך העזת לשאול את האלוף טולדנו האם באמת יש טייסים שמקבלים יעדים ומטרות לפגוע בהם בעזה ולא עושים את מלאכתם? אני לא מנסח בדיוק את הניסוח שאת שאלת את הדברים, ואולי השאלה הזאת נובעת גם מהחשיבה שאנשים לא שינו את עמדותיהם מלפני השישי באוקטובר, אבל היא גם נובעת כנראה ממידע שהיה לך. אולי זה המקום לפרט.
נובעת רק ממידע.
מה הוביל שרה לשבת בישיבת ממשלה ולשאול באופן ישיר, בנוכחות כל השרים, כזו שאלה על טייסי חיל האוויר? אז בוא נשמע באמת, מה התשתית לשאלה הזו?
אז אני אומרת, קודם כל אני תמיד שואלת שאלות בישיבות הממשלה, תמיד קבוע, זו חובתי, לפי חוק יסוד הממשלה, כל אחד משרי הממשלה נושא באחריות לפעילות של צהל, גם אם הוא לא שר הביטחון, וזו חובתי כשאני מקבלת פניות מהשטח, להציף אותן. עכשיו אני לא כל פנייה מעלה, אני מעלה רק פניות שאני באמת מאתרת, מאבחנת תופעה, וכשאני מקבלת כמה וכמה פניות על כמה וכמה אירועים, שבהם החיילים זה איך שהם פירשו את מה שקרה, חובתי להעלות את הדברים האלה. ואני רוצה להגיד שאחרי שהשאלה נשאלה, ואגב לא נשאלה בשביל התקשורת, אין לי שום בעיה לעצור ליד הכתבים בכניסה לישיבת הממשלה ולדבר איתם. אבל אני לא עשיתי זה, שאלתי בחדר הסגור, ואחרי שזה פורסם קיבלתי עוד פניות מהשטח עם סיפורים נוספים. ולכן, ואני רוצה לומר, אני מלאת הערכה.
את בטוח שאת לא יכולה לפרט איזה פניות וממי קיבלת, אבל מה המכנה המשותף שלהם? בוא נחבר את הסיפורים רגע לאיזושהי תיאוריה.
אז אני אגיד, בוא קודם כל נלך לכלל, ומהכלל נלך ליוצא מן הכלל. הכלל הוא, ואני מעידה על זה, מהרבה מאוד סיפורים מהשטח שאני מכירה, הכלל הוא שיש עבודה משותפת פנטסטית של חיל האוויר ושל חילות היבשה, ואגב גם של חיל הים. עבודה פנטסטית, שיתוף פעולה מדהים שמביא לנו הישגים נפלאים. זה הכלל, זה הכלל. בשוליים של השוליים של הכלל הזה, היו מקרים שבהם לפחות לפי התחושה של החיילים על הקרקע, הם לא קיבלו את הגיבוי הנכון והמתאים מלמעלה, ובהבנה שלהם, וכששמעתי את הפרטי פרטים, על פניו כך זה נראה, ואני מאוד מקווה שאני טועה, זה היה תלוי בתפיסת העולם, ובתפיסת העולם ובתפיסת המציאות של אותו רגע, על ידי הטייסים. ואם החיילים פעם, פעמיים, שלוש, ארבע וחמש, כך מרגישים במקרים שונים, חובתי, חובתי להציף את זה. זה הכל, אבל אני אומרת שוב, גם אם זה נכון, ויכול להיות שזה לא נכון, כי בסוף זה בסטייט אוף מיינד של הטייס, בסדר? כן. אבל גם אם זה נכון, זה בשוליים, משום שסך הכל, ההתנהלות הכללית, השיתוף פעולה הוא הרבה יותר ממצוין.
כלומר, יכול להיות שקבוצה של חיילים שפנתה אלייך, אחד מהצפון, אחד מהדרום, אני מנסה ככה לבנות את התיאוריה הזו בעצמי, ואמרו לך, אנחנו בתוך פעילות, ואנחנו מסמנים בית, ואנחנו פונים לחיל האוויר, ויודעים שהדרך היחידה להתמודד עם המחבלים שנמצאים בבית הזה, זה, סתם, אני מדמיין, כן? אני לא, נניח, זה פגיעה מהאוויר. ובחיל האוויר מאשרים. אנחנו רואים את המטוסים מעלינו, את המסוקים מעלינו, ולא פוגעים בבית. עוברת רבע שעה וחצי שעה, ונפתחת עלינו משם אש. וחיל האוויר לא מגיב. זה הוביל אותך למסקנה שאולי באמת טייס נקודתי בשמיים מחליט לא ללחוץ על ההדק. זה המשמעות.
המסקנה היא לא שלי. המסקנה והתחושה היא לא שלי. היא של החיילים. אני הבאתי את קולם של החיילים.
כן. טוב, אני רוצה לשאול על בית המשפט העליון, כי הנושא הזה באמת אפשר לדבר עליו בהרחבה, כי זה כל מה שקרה כאן בשישי לאוקטובר ועד אז, הרבה מאוד אזרחים עכשיו אולי רק מפנימים למה היה צריך פה רפורמה משפטית או לא, אבל בכל מקרה בא בגץ ואומר ברוב של ברוב של 8 נגד 7 את מה שאומר, פוסל את חוק ביטול עילת הסבירות. בגץ נוסף מתפרסם גם כן השבוע ודוחה תחולת חוק הנבצרות. ואז אומרים לנו, בסדר, שתי שופטות יפרשו, ואז יהיה פה רוב שמרני בבית המשפט העליון. זה מעודד אותך?
תראה, מה שמעודד אותי זה שאני יודעת שאני אנחנו בהתקדמות, ואני יודעת שיבוא יום שנעשה את מה שנכון לעשות. אני חושבת שהשופטים טעות חמורה מאוד שהם תרסמו את פסקי הדין האלה. בימים האחרונים הם לגמרי לא קראו את רוח העם ואת האתגרים שהעם מתמודד איתם בימים האלה. הם טעות קשה מאוד, אבל אנחנו לא נלך בעקבותיהם ונטעה גם מהצד שלנו. אנחנו נתאפק וננשום עמוק ונדע שכעת אנחנו במלחמה, ואנחנו לא פותחים עכשיו בשום חזית שמפלגת את העם. אנחנו צריכים להילחם בתוך אחדות, ולאחר שנסיים את המלחמה, והיא לא פשוטה והיא לא קלה, נטפל גם בסוגיה הזו. לעת עתה, כל מה שיש לי להגיד, ואגב אמרתי את זה גם לשופטי בית המשפט העליון, שאני גם נפגשת איתם משום שאני חברה בוועדה למינוי שופטים. אנחנו מאוד מאוכזבים מהעובדה שהם לא ידעו להתגייס ולהתאפק לטובת האחדות הזו, אבל אנחנו נמתין עם התגובה שלנו למועד אחר.
אוקיי, טוב, ממש לסיום, נדבר כמובן על התקציב, המשרד שלך, משרד ההתיישבות, דיברנו על זה בעבר, עם כל סוגיית הכספים הקואליציוניים, הסיפור הזה נגמר, עכשיו קופצים על התקציב להתיישבות הצעירה, ועל תקציבים נוספים, כאילו מדובר בשוד הקופה הציבורית. לאן הולך הכסף, השרה סטרוק?
ישבו אצלי היום אנשי התנועה הקיבוצית, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, למרות שיש חילוקי דעות אידיאולוגיים של ימין ושמאל, אבל אלה אנשים שבאמת מיישבים את הארץ, ואני כשרת ההתיישבות, אני השרה שלהם, ויש לי איתם שיתוף פעולה מצוין, והם שואלים אותי למה התקציב מגיע בכזה איחור. אני אומרת להם, משום שאנשי השמאל בוועדת הכספים מתאבדים על לא להעביר אותו, למרות שהוא מיועד לכל היישובים באשר הם, מכל גווני הקשת הפוליטית, ולכל הגרעינים המשימתיים באשר הם, מכל גווני הקשת הפוליטית, ולכל המכינות הקדם צבאיות, מכל הגוונים. עושים קמפיין על המשרד שלי, זה גלוי לעין, זה קמפיין עתיר משאבים, זה קמפיין מאוד מאוד מכפיש ומלוכלך, אין שום קשר, אבל ממש שום קשר הגיוני בין המציאות ובין מה שנאמר בקמפיין. הם קוראים לקמפיין בוזזים במלחמה, הם באמת מנסים לבזוז במלחמה, הם מנסים לבזוז את הכספים של המשרד שלי, שבסוף מיועדים למי? למתיישבים, לחברי הגרעינים, למכינות הקדם צבאיות, לשירות הלאומי. היה לנו אגב השבוע כנס מדהים של גיוס בנות השירות הלאומי לשנה הבאה. יש לנו 19,000 בנות שירות לאומי, אולי ננצל גם את הבמה הזו כדי להצביע לבנות השירות הלאומי, שבעצם הן אחד הנדבכים המרכזיים שעליהם מתבסס החוסן של העורף במלחמה הזו. לבוא ולבזוז את התקציבים
האלה. מי עומד מאחורי הקמפיין הזה? מי נמצא שם? מי חפץ עד כדי כך בלהשחיר את המשרד הזה באופן ספציפי? הרי זה התחיל מיד בפרוץ המלחמה, וקראו לזה משרד מיותר, מפה זה התחיל, ושזה לא צלח.
המשרד הוא כל כך מיותר, עד כדי כך שנפתלי בנט ויעיל רפיד, כל אחד מהם בתורו, קיינו בו כשרים, אפילו מינו בו מנכ״ל, כל כך הוא היה מיותר. אני אפילו יכולה לומר שהתקציבים שאנחנו זוכים להעביר לביטחון של ההתיישבות הצעירה, פעם הראשונה שהתקציבים האלה הועברו, היה בתקופה של נפתלי בנט, כי אין כשר במשרד הזה, ממש משרד מיותר. וגם העבודות שהוא עושה, הפעילויות הן מיותרות, סך הכל יש לנו כ-20,000 תושבים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, זה באמת מאוד מיותר להעביר להם כסף לתקציב הביטחון. למה הם צריכים ביטחון בכלל?
טוב.
שיהיו למשיסה, ושאפשר יהיה לפגע בהם. באמת, זה קמפיין גואלי, אבל אני לא נרתעת. אני יודעת שהמשרד שלי עושה דברים מאוד מאוד חשובים לטובת ההתיישבות, לטובת החוסן הלאומי שלנו, לטובת כל כך הרבה מפעלים חשובים כמו השירות הלאומי והמכינות הקדם צבאיות ועוד ועוד, ואני בטוחה שאנחנו עושים דברים טובים וחשובים ולא מבנת מקמפיינים.
שרת ההתיישבות אורית סטרוק, תודה רבה, בשורות טובות ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום לכל עם ישראל.
אנחנו יוצאים להפסקה, נשוב מיד.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
תת-אלוף המילואים אפי איתם, שלום, ערב טוב לך.
שלום וברכה.
מציינים בדיוק 3 חודשים לפרוץ המלחמה הזו. כאיש צבא רב הרבה מאוד ניסיון והרבה שנים, איך אתה מסכם את 3 החודשים האלה? איפה אנחנו עומדים עכשיו?
אנחנו עומדים בפני הכרעת החמאס, השמדת החמאס, במלחמה שלא הייתה לנו כמותה 50 שנה. מול אויב שלא רק תקף אותנו, אלא התכונן למלחמה הזאת הרבה מאוד שנים. לא מלחמה קלה, אבל אנחנו מתקדמים ומכריעים את חמאס שלב אחרי שלב. כאן אנחנו עומדים. כמובן שחזית הצפון עדיין מחכה לנו. לא אפשר יהיה להשלים את המלחמה הזאת בלי להקוט את חיזבאללה, המכה ניצחת, ובעצם לגדוע את שתי הזרועות של איראן על גבולנו. זאת מלחמה שתימשך שנה, שנה וחצי, נצטרך לגייס אליה את כל כוחותינו, נצטרך לגייס אליה את הכלכלה, נצטרך לגייס סקטורים בחברה הישראלית שלא השתתפו בנטל הלחימה עד עכשיו. אנחנו נהיה מדינה אחרת, נהיה חברה לוחמת, אנחנו כבר, ואולי הדגש יעבור מהאני להינני, זה כבר קורה. כמובן שיש לנו התמודדות עמוקה וקשה עם המחלוקות שהיו בתוכנו ערב המלחמה הזאת, וזה מבחינתי אתגר אסטרטגי ממדרגה ראשונה, תוך כדי המלחמה הזאת, לבנות את האחווה ואת היחד בשותפות הברית.
זה ריאלי בזמן שבית המשפט העליון תוך כדי מלחמה מפרסם דברים שהוא יכל לפרסם גם עוד חודש, ואיש לא היה נפגע מכך?
אני חושב שבית המשפט העליון הוא מוסד מכובד וחשוב במרקם הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שהוא עצמו יצטרך לעבור רוויזיה עמוקה גם בהרכבו, גם בתפיסות עולמו. נצטרך לעשות את זה באופן שאפשר יהיה לנוע באחדות ובהסכמה על השינויים הללו. ראינו שכשהיה ניסיון לא מספיק, הייתי אומר, לא מספיק מושכל לעשות את זה לא בהסכמה, אז קרה מה שקרה, ואולי למחלוקת הזאת הייתה גם היה חלק בפרוץ המלחמה הזאת, בוודאי בעיתוי הזה.
אני רוצה לשאול אותך רגע על התמונה הרחבה, כי הרי בסוף כולם מדברים על הקונספציה שמדינת ישראל הייתה שרויה בה, מכף רגל ועד ראש, מהצמרת ועד אחרון המפקדים בשטח, כולם היו בהבנה שחמאס מורתע והוא בכיוון אחר ומטפלים בו אחרת ומדברים עם קטר ומזוודות כסף וכו'. אז כמובן שעכשיו למדנו מי זה החמאס. השאלה אם למדנו לשנות את התרבות ואת ההסתכלות ואת השיח מול החמאס, או שאנחנו עדיין עסוקים עכשיו שוב ביום שאחרי ובכל מיני שאלות שאולי מעידות שאנחנו במלחמה, נכון, אבל התיאוריה שהובילה אותנו למלחמה לא השתנתה.
נכון, תראה, אנחנו צריכים לומר לעצמנו את האמת. המלחמה הזאת היא אולי לא מלחמת דת, אבל היא מלחמה עם אנשים דתיים, שירושלים למשל היא סמל ויעד מרכזי עבור המערכה שהם מנהלים. כל מי שבא מעזה מספר שעל פסי המשכורת של אנשי חמאס יש סמל של ירושלים, על בית המשפט שלהם שכבר פוצעת, על הנשקים, על התחמושת, הם נלחמים על ירושלים. אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו, אנחנו גם טעינו וגם יטענו בהבנת האויב, המוטיזציות שלו, וכמובן, מה זה אומר לגבינו, כשאנחנו מאותגרים על ידי אנשים שעל הוואקבר רשום להם על הבנדנות הירוקות כשהם הסתערו על עוטף עזה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיד לעצמנו אמת. האנשים הללו הם בלתי מתפשרים, יש להם אמונה, יש להם נחישות, יש להם נכונות למות בשביל אלוהו אכבר הרצחני שהם מאמינים בו. ואנחנו נצטרך להעמיד מערכת אחרת לגמרי של זהויות, תודעות ויעדים. אני מאוד מעריך את הצד הדמוקרטי של מדינת ישראל, אני מאוד מעריך את הצד, הייתי אומר, הטכנולוגי שלה, אבל אנחנו קנינו יחד עם התוכנות, קנינו תכנים מחברה אחרת, מעולמות אחרים, שאין להם מקום בכלל, אבל לוודאי אין להם מקום בשכונה שאנחנו חיים בה. ונושא הזהות היהודית של מדינת ישראל, בכל ההיבטים, בהיבט ההיסטורי, בהיבט הטריטוריאלי, הארץ, בהיבט המוסרי, מ-10 הדיברות וצפונה, בהיבט ההתיישבותי, שיבת ציון, חזרה לארץ אבותינו, כל זה יצטרך... הלו?
כן, אנחנו מקשיבים לכל מילה.
אני אומר, כל זה יצטרך לעבור רוויזיה, לא של... הדתה במובן הטיפשי והשטוח שבו השתמשו בעניין היהודי כדי לייצר דלגיטימציה לכל המורשת שלנו, לכל הזהות שלנו. מה איש עושה בביתו, מה מונח על צלחתו מעולם. לא התיימרנו לנהל למישהו את העניינים הללו, אמרנו שכדי שנוכל לאכול ביחד במקומות כמו צהל, אז עדיף שתהיה כשרות.
אני דווקא בנקודה הזו רוצה לשאול אותך, מכירותך אישית, וכבר תחזור לנקודה הזו של הזהות היהודית, כי הרי בימים ובשנים שאתה היית בצהל, והיית מפקד בכל כך הרבה מקומות ותפקידים, ועברת מתפקיד לתפקיד, תוך כדי גם שאתה מנסה לחזק את הזהות היהודית של החיילים, אמירות וציטוטים שבזמנו כל הצבא ככה יצא בביקורת, כאילו אנחנו איזה צבא יהודי, זה היה מוזר, שפתאום בא מפקד והוא מרשה לעצמו לחזור בתשובה, והוא מרשה לעצמו לדבר במונחי אמונה ובמונחי ערכים יהודיים. היום אנחנו בתשפ"ד, במלחמה נוספת, אתה רואה שההפך, זה בא מהשטח, אתה רואה צבא אחר, משהו פה קרה ב-20 שנה האלה, או 30.
משהו קרה ב-20 שנה, ומשהו קרה ב-3 חודשים של אירוע עמוק, מטלטל, שבעיקר מעבר לצדדים המבצעיים, הטכנולוגיים, התחקירים המודיעיניים, הוא בעיקר טלטל אותנו במובן שהעמיד לפנינו תמונת מראה, ושאל אותנו מי אתם, מה אתם, על מה אתם נלחמים, במה האמנתם ומה ראוי להאמין, מי אויבנו ומה הם בעצם רוצים מאיתנו. הרי מה יותר מלסגת מכל שטחי עזה ולייצב את הגבול על קווי 48 ולנסות וליצור איתם איזה דו-קיום ולהעסיק אותם ולהעביר להם כסף, ומה שהם היו צריכים זה לפנות ולבנות את עתידם. אז מה הם רוצים? את ירושלים? את אל-קודס? ברור לגמרי שיש חשבון נפש עמוק, שכבר באופן אינסטינקטיבי, פוק חזית, מה שאנחנו אומרים, לך תראה מה מדבר העם, באופן אינסטינקטיבי אנשים מבינים שחלק מההתמודדות שלנו ומהיכולת שלנו לייצר מחדש אחדות ושותפות גורל ומטרה, קשור למכרה של הערכים והסמלים הלאומיים.
וזו נקודה שאחרי המלחמה אתה אומר צריך להשקיע בה, לחשוב עליה איך אנחנו מחזקים את הזהות היהודית במדינה, כהפקת לקחים בין היתר מכל מה שקרה כאן.
זה נכון, זה כבר קורה, וכשגדוד מילואים על כל גווני הקשת שהוא מייצג מסיים את תקופת הלחימה הראשונה שלו בכותל, עם כל הנשים ועם כל הילדים ועם כל הלוחמים, זה ונושא את עיניו לירושלים ולשורשים היהודיים שלנו, אז זה אמירה שהיא מעבר לפוליטיקה, מעבר לכל מיני עניינים קטנוניים. אנחנו, אני אומר, גם הציבור הדתי, בוודאי הדתי-לאומי, יצטרך לעשות גם חשבון נפש, האם הוא ניהל נכון את השיח על זהותה היהודית של מדינת ישראל, או שהוא דחק את הדיון הזה לפינות הלכתיות חשובות אולי לנו, אבל בלתי מובנות לחלוטין לחלק עצום מהציבור הישראלי. אנחנו נצטרך להתנהל אחרת גם ביחס לאחריות שלנו, שהיא אחריות לדעתי אפילו מוגברת, על השבת הזהות היהודית לכלל המדינה, ולא לדחוק את זה לידיים של, למקום של כיפופי ידיים פוליטיים וכספיים, שבמידה רבה מאוד הופכים את השיח הזה לבלתי אפשרי.
הלוואי, הלוואי. בעזרת השם שיהיה גם ניצחון גדול וגם תיקון, תיקון של כל הדברים האלה, כן. צריך לעשות ההשתדלות המקסימלית.
אני חושב שזאת הזדמנות גדולה, זה רגע היסטורי בחיים של המפעל הציוני, ואני מקווה שדווקא לציבור שלנו, הדתי והדתי-לאומי והחרדי, יהיה איזה אומץ לב לעשות גם חשבון נפש, ולתקן את הדברים שהוא צריך לתקן בהתנהלות, מתוך אחריות, להנחלת הזהות היהודית לכלל ישראל.
תת-אלוף במילואים פייטם, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה לכם, תודה לכם.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מישקה בן דוד, שלום מישקה.
שלום, שלום.
שבר בכיר במוסד, אתה יודע, אנחנו השבוע עמדנו ככה באיזה סתירה מעניינת, כי ראינו את החיסול המוצלח, יוצא דופן, מדויק, אין מה לומר, של חרורי בתוך רוב הדחיה, פוגעים בו נקודתית ובכל מי שהיה סביבו, ומחסלים אותו. זה מראה ומוכיח שיש פה מודיעין הכי חזק שיכול להיות, שכל מדינה הייתה רוצה להתברך בו. מנגד, אנחנו במלחמה שכל כולה נובעת מיעדר מודיעין. איך עולים שני הדברים האלה בקנה אחד?
אומר לך איך הם עולים בקנה אחד לחלוטין לדעתי. מבחינת יכולות מודיעיניות, יש לנו יכולות מודיעיניות נפלאות עכשיו, היו גם לפני 3, 4, ו5 חודשים, והיו גם לפני 50 שנה. מה שקרה לפני 50 שנה ביום כיפור והשנה בערב שמחת תורה, בשמיני עצרת, זה לא חוסר ביכולת איסוף מודיעין, ואפילו לא הייתי קורא לזה חוסר ביכולת לנפח את המודיעין, אלא הייתי קורא לזה מגבלות פסיכולוגיות קשות בקבלת המשמעות של המודיעין הזה.
קונספציה, מה שנקרא.
אבל ממה נובעת הקונספציה? ואני חושב שהקונספציה הזאת נובעת משילוב קטלני של שני גורמים היסטוריים. אחד זה גורם היסטורי ממש, שזה השהות של עמנו במשך 2000 שנה בגולה, ששם לא יכולנו לפתח כוח מגן, לא יכולנו להילחם, ובמקום זאת פיתחנו עיוורון לצרות שנשקפות לנו, עיוורון לרוע שנמצא סביבנו, ותקווה שהקדוש ברוך הוא יצא לנו מידם. ואני חושב שהעיוורון הזה, חוסר הרצון להאמין, שבאמת הולכים לעשות לנו דבר היום ונורא, גם ביום כיפור וגם עכשיו, שלט והצטרף אליו, הצטרפה אליו עוד תכונה שנוצרה בארץ, אצל הצברים, במשך הדורות שיש לנו צברים, והיום הם כמעט 80% מהאוכלוסייה בארץ, של ביטחון, ביטחון עצמי מופרז.
מדיניות הסמוך, יהיה בסדר, אנחנו חזקים, כן, הכל בסדר.
בדיוק, אז כשהעיוורון
והתקווה... אתה אומר, השילוב של שני הדברים האלה באים יחד...
הוא היה קטלני.
זה הקטלניות, כן. טוב, תיארת את זה הכי טוב שאפשר, ואם אנחנו מדברים על החיסול שהיה השבוע, אנחנו רואים את בחירי החמאס בקטר, כל מיני מדינות חסות, מסתובבים עם מעניבות וחליפות ובתי מילון יוקרתיים, ולא מעיזים להגיע למקומות שבהם נוכל לפגוע בהם. בגלל שאתה, כמובן ברקע שלך, מכיר ושותף לניסיון החיסול של חאלד משעל, אותה פרשייה אגומה בירדן, שהסתיימה איך שהסתיימה, אנחנו צריכים בעת הזו לשקול לחזור לאותם חיסולים של בחירים במדינות זרות, בכל מיני דרכים מדרכים שונות, ולא להגיד, אוקיי, הוא בקטר, נחכה שהוא יעזוב את קטר.
אני חושב שהבעיה היא לא שהוא בקטר. הבעיה היא האם הוא פונקציונלי לחלפי החטופים. האם כל אחד שתזכיר את שמו, האם הוא ממלא תפקיד חיובי וחיוני בעסקה עתידית לחילופי חטופים? ואם כן, אז אנחנו לא רוצים לפגוע בו עכשיו. אני חושב כשהפרשה הזאת תסתיים, מקווה שלטובה, כל אחד מהם, ולא חשוב איפה הוא נמצא, יהיה אובייקט לחיסול.
הבנתי. חרורי למשל, שחוסל השבוע, הוא היה מתנגד גדול לעסקאות, ניסה למנוע גם את העסקה האחרונה שיצא לדרך, ואתה אומר, אם בצד השני יש בכיר אחר שהוא בן מוות ואנחנו צריכים חסל אותו, אבל כרגע הוא כן מעודד ודוחף לעסקה כזו או אחרת, האינטרס שלנו שהוא יישאר נכון לעכשיו בחיים. מדיניות החיסולים, כמו שהיא, מה היא תורמת? הרי מאחורי כל בכיר כזה מיד קם ממלא מקום שתוך שנה נכנס לנעליו, וזה לא נגמר, אנחנו מכירים את זה ב-80 שנה שאנחנו נלחמים באותו אויב, אתה יכול בוודאי גם למנות פה שורה של 30-40 בכירים ערבים, שאחד החליף את השני, אחד החליף את השני, וכולם תאבי רצח ישראלים.
באופן
עקרוני
מה שאתה אומר זה נכון, יש כאן שני דברים נוספים שצריך לקחת בחשבון. אחד, שלפעמים צומח מנהיג שהוא משכמו ומעלה מכל האחרים, וייקח חודשים רבים, לפעמים אפילו שנים, להחליף אותו. אתן לך דוגמה,
שתי דוגמאות, פתחי שקאקי, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, שחוסל במלטה בשנת 97, הארגון שלו חוסל יחד איתו. כעבור שנים הוא קם שוב, אבל ברצועת עזה, זה כבר לא היה הג'יהאד הפלסטיני העולמי. אז החיסול שלו הביא לרגיעה בחזית הזאת למשך שנים. אותו דבר עם עמד מואניה, שחוסל ב-2008, ולא קם לו יורש עד היום, לא קם אדם עם יכולות כמו שלו. והדוגמה השלישית היא של קאסם סולימני, מפקד כוח קודס, שגם אחרי חיסולו לא קם לו יורש. אז א', יש גם דוגמאות כאלה. אבל אני חושב שבכל העניין של חיסולים, מעבר לדבר הפונקציונלי של אתה מוריד אדם פעיל שעושה לך נזקים עכשיו, ויכול להיות שיקום לא יורש ויכול להיות שלא יקום לא יורש, אז אני חושב שאם אדם ידיו מגועלות בהרבה דם יהודי, ויש אפשרות להרוג אותו, למדינת ישראל אין מנדט שלא להרוג אותו, אלא אם יש סיבות יוצאות מן הכלל. אני חושב שבחוזה הלא כתוב בין מדינת ישראל לבין העם, בין המנהיגות לבין העם, מופיע סעיף חסוי, שאומר אם יש טרוריסט שפגע בנו והרג בנו, ויש לכם אפשרות להרוג אותו, אתם צריכים להרוג אותו. ואני חושב שזו אחת מהסיבות.
כן, הדברים ברורים, וכמובן אחרי המלחמה, אולי נדבר איתך שוב, ונשאל את השאלות הקשות, מה קרה, איך קרה.
כן.
אנחנו מאוד מקפידים, משתדלים, אתה יודע, כרגע אותם אנשים שאנחנו מדברים עליהם נמצאים בעיצומה של מלחמה, לא יאה נכון. ולא נכון לשאול שאלות כאלה עכשיו.
נסע לגמרי צודק.
מישקה בן דוד, שעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב, ניצא.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו איתנו לקו רחלי פריקר, שלום ערב טוב.
שלום, שלום ערב מצוין.
תושבת בערי, ממקימי בית הכנסת בבערי, כמובן ניצולת שמחת תורה או השביעי באוקטובר. כמה אנשים שאת מכירה והכרת, יותר נכון, נמצאים עכשיו בעזה?
כרגע נשארו את תשעה, נמצאים בעזה, והיו כ-30. חלק חזרו, בריאים ושלמים, לא מדברת על הצד הנפשי, אבל לפחות בגוף, וחלק נרצחו שם, ו...
כן. מספר הנרצחים שאת מכירה הוא בוודאי גדול מאוד, לצערנו.
גדול מאוד. 95 אנשים. זה המון.
כן.
במיוחד שמדובר בחברים טובים, בשכנים טובים. סבר מאוד גדול, מאוד.
כן. טוב, את הסיפור שאת עברת בשמחת תורה, אני לא יודע, אולי חלק מהמאזינים שמעו, אולי חלק לא שמעו, אבל בכל מקרה, בקצרה, המחבלים היו אצלך בתוך הבית, ושתו קפה, וישבו, ו... התנהלו כאילו הם נמצאים באמצע החיים, ואת פשוט בניסי ניסים היית שקופה ביניהם.
זה בדיוק ככה. תראה, בשעה 6:30 בבוקר נכנסים מחבלים, פשוט משתתים על כל הקיבוץ. אחר אנחנו סמוכי גדר, גדר של הקיבוץ, משם הם גם פרצו. מתמקמים בבית, שהבית שלנו היה בין שתי קומות, ומקימים למעלה את החמל שלהם. עולים, יורדים, צועקים, יוצאים, יורים שם בכלי נשק מאוד כבדים, יוצאים החוצה, רוצחים, חוטפים, שורפים, חוזרים. החיילים סיפרו לי שלמטה מצאו כוסות קפה ששתו לנעתם בין לבין, כאוס מטורף, פשוט מטורף. אנחנו בתוך הממד, שישה אנשים, כשהצלחנו ממש ב-6:30 בבוקר להציל את השכן שלנו, גם בניסי ניסים, ואנחנו שישה אנשים בתוך הממד, קלטתי בהיריון בשבוע 41, ביתי, שעברה ניתוח ובא לנוח אצלי, בעלי, אני והשכן. מה עברנו בתוך הממד? זה באמת קשה לדבר את זה או להסביר את זה במילים. קודם כל אחד הרגיש אחרת בתוך המקום הזה במהלך 12 שעות, ללא מים, ללא חשמל, כשיודעים שהמחבלים בתוך הבית, פוחדים שהם יתקרבו לדלת, לדלת הממד, וכל אחד מתנהל אחרת, קלטי קצת את המפוחדת, השכן רוצה לצאת החוצה, קוראים בקבוצות הוואטסאפ את מה קורה מבחוץ, עדיין לא מבינים את גודל האסון בכלל, שומעים כלי נשק בעוצמה מאוד מאוד כבדה, ומבינים שמשהו מאוד מאוד מטורף מתחולל בחוץ. אנשים נרצחים, נשחטים, נחטפים, בתים נבזזים תוך כדי, ולא מבינים, פשוט לא מבינים. אני יושבת שם בתוך הממד, אין לי הסבר לכל מה שהרגשתי, למעט באמת תחושה של שקט נפשי, כאילו מין להבין שאם יקרה משהו זה בסדר, ולקרוא תהילים, פשוט לקרוא תהילים בלי להפסיק, ולבקש ולדבר מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. זה מה שביקשתי במהלך ה-12 שעות האלה.
כל יהודי, כמו יהודי אמיתי שנמצא גם ברגע שחרב חדה מונחת על צווארו, לא מתייאש מן הרחמים, ואת מחזיקה בספר התהילים, ואני רוצה מכאן דווקא לדלג לבית הכנסת בבארי. אנחנו בדיוק מציינים עכשיו 3 חודשים למלחמה, ולפני 3 חודשים התכוונתם לעשות כמובן שמחת תורה והקפות, ושמחה גדולה בבית הכנסת. מה קורה מאז בבית הכנסת אצלכם בבארי? איך מתנהלים?
קודם חגגנו שמחת תורה בבית הכנסת ביום שישי. הייתה חגיגה גדולה, אחד מן האנשים חטוף כרגע בעזה, וכמה נרצחו מאלה שהיו. כיום בית כנסת, כלומר יומיים אחרי שפינו אותנו, נכנסו גדודים לתוך בית כנסת, אחרי שהשתלטו בחלק מן הקיבוץ, וקצת ניסו לנקות, לטהר את המקום. נכנסים גדודים רבים שנכנסים ויוצאים לעזה, נלחמים שם על הגדר, ומתיישבים בבית כנסת, דתיים, חילונים, יש שם תפילות לאורך כל היום וכל היום, 24 שעות ביממה. יש שם אנשים שיושבים בחברותה, מנהלים שיחות חולין, מתפללים את כל התפילות. יש שם משהו מאוד מאוד עוצמתי ורוחני. אני מקבלת מהם סרטונים שמראים לי מה קורה שם, ואני מתמוגגת מרוב אשר. מצד אחד המון כאב על מי שהיה וכבר איננו עוד, על מה שקורה כרגע, מתפללת לשלום החיילים, ושם במקום הקטן הזה מתנהלו תפילות. אני אומרת לעצמי, באמת, מה רבו מעשיך אדוני? אי אפשר להבין את הדרכים, את המצב, ובכלל את כל מה שקורה. בצד כל הקושי, יש משהו גם מאוד מאוד שמח. יש תחושה של תקומה, תחושה של משהו מתחדש שם, ונצח ישראל, אתה יודע, לעולם לעולם, נשאר חזק. ולא
ימחה. אכן, טוב, אז באמת זו הזדמנות לומר ולאחל לכם שבית הכנסת ישוב לאיתנו הראשון ביתר שאת יחד עם כל היישוב, שהחטופים יחזרו הביתה לבתיהם, ואולי ככה בדקה האחרונה שיש לנו לשמוע מאיפה האמונה הזו, מאיפה זה הגיע? מה עברת בחיים שזה?
קודם אני באה ממקום, מבית דתי. אני רמדיאנית במקור. והגעתי בדרך לא דרך לקיבוץ בארי בלי להתכוון להישאר שם. ויצא לי להקים בית אבות, להקים שם בית כנסת, לעשות כל מיני דברים. בשורשים שלי אני באה מבית מאנשים מאוד קבליסטיים. אני באה מבית תימני, מאוד מאמין. הסבים שלי עוד מתימן היו פוסקי דין, אנשים, אני חושבת שמשהו ב-DNA, אתה יודע, מה שנקרא, נשאר בדם של כל אחד מאיתנו. אולי זה מגיע משם. אולי מגיע משם.
גרסת הדיאנקוטה.
אולי אני מכחדת. נכון.
טוב.
להיות טוב, להיות טוב למדינה, להיות טוב. ותהיה אחדות ויש שלום. אני כל כך מאמינה במה שהולך להיות. יהיה רק טוב מה הדבר הזה. ומהמקום הזה.
כן. שיהיה בשורות טובות ובהצלחה רבה, ותודה רבה כאן על השיחה, רחלי פריקר ממקימי בית הכנסת בבארי. איזה זכות, תודה, שבת שלום.
שבת שלום. שגם לכם, ביי.
אמן. כן, טוב, לא הספקנו להגיע לפינתנו השבועית עם הרב רפי מנת ושימן ברייטקופ. לצערנו השעון רץ, כשמעניין הוא עובר מהר, הזמן עובר מהר. אז אנחנו נסיים, נאמר קודם כל תודה לצוות שלנו, שלמה פולק שנמצא בהפקה, נאחל לו גם ברכת מזל טוב לרגל יום ההולדת, עד 120, בבריאות, בנחת. ותודה לשאר הצוות, הטכנאי פנחס בינדר, העורכת הראשית אסתי פלד, ולכם מאזיננו, לכל בית ישראל, נאחל שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.